שלום, ככל שתהליך הגאולה מתקדם, מתרבים הלחצים מבחוץ לחתימות, הסכמים וניסיונות הסדרים ביחס לתהליך הכניעה והוויתור, המכונה גם תהליך השלום, ולאחרונה בשם קצת פחות מטשטש, פתרון שתי המדינות. כיוון שרבו השיבושים במגוון רעיונות יצירתיים, אף על פי שהדברים מפורסמים ופשוטים, עלינו לחזור על הראשונות וגם ליישב מספר קושיות, שכן דומה שאין עיוות, שהסדר הציבורי וחיי היום יום שלנו כל כך מושפעים ממנו, על כן אף על פי שבמשטר דמוקרטי זה לא כל כך נהוג, שהרי הרוב קובע, בכל זאת נבדוק מהו הציווי האלוהי ביחס למצב הנתון כעת בארץ ישראל. מבאר הרמב"ן כי מצוות עשה שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אמרו להם בפרשת מסעי, פרשה שלנו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ופרט אותה, אומר שם הרמב"ן, במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה, גם כן בפרשה שלנו, כמו שאמר, ובואו האמורי וכל שכניו בערבה, בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים, זה מספר דברים, וגם בפרשה שלנו יש גבולות, שלא יניחו ממנה מקום, וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. ולשון ספרי וירשת וישבת בה, בזכות שתירש תשב, אומר הרמב"ן, ואל תשתבש ותאמר שזה רק במלחמת שבעת העממין שהייתה בימי יהושע בכיבוש הארץ, אלא הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות. זה בהשגות שלו בספר מצוות לרמב"ם, מצוות עשה דלת, קושיה. כיצד התורה מדריכה אותנו למלחמת מצווה על כיבוש הארץ, והלא שלום הוא אידיאל כל כך גדול? אכן, שלום הוא אידיאל גדול, שהתורה בעצמה מדריכה שנשאף עליו. כתוב בספר ישעיהו י' וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בהם. אז הרמב"ם מסביר שלעתיד לבוא זה יתקיים הנמשל שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רישי עקום המשולים כזאב ונמר, זה בסוף הלכות מלכים. אלא שצריך להגדיר אבל מהו שלום. שלום זה בכל עם יש כישרונות, יכולות מסוימים שאין בעם אחר, ושלום בין שני עמים זה שכל אחד מהם משלים את זולתו לגלות את השם יתברך. אין הכוונה שעם צריך לוותר על ארצו בשביל תהליך כזה, כמו שאדם הוא לא צריך לחתוך את רגלו בשביל שיהיה לו יחסי שכנות טובים עם השכן שלו. תפקיד עם ישראל להיות אור לגויים, הוא לא יצא לפועל אלא כשנשב במלוא מרחב ארצנו בגבולי המתוארים בפרשה, כשבית המקדש הוא בנוי, ואז נהיה שלמים ומשלימים. קושייה שנייה, הצליל של הדברים הוא צורמני, הוא לא ממש הרמוני. זה לא מתאים לעם מוסרי לשאוף למלחמת מצווה. תשובה, משל לאדם שחטף אשת איש ואומר לו לבעלה, אתה אדם רגוע, לא מתאים לך לכעוס. תשובה, באמת זה לא מתאים בדרך כלל, אבל פה זה דווקא מאוד מתאים לכעוס. ארצנו גזולה בידי פולשים מארצות ערב בחלקים עצומים. זה חיסרון גדול להשלים עם עיוותים. צא ולמד מאברהם אבינו, שאף על פי שהיה גדול בעלי החסד שבכל הדורות, כשלוט נשבע יצא למלחמה בארבעת המלכים בלי להתבלבל. קושיה נוספת. מה עם האידאל ההומני? הרי יש כאן, בשאיפה הזאת שהפרשה מתארת, פגיעה בזכויות הפרט. תשובה. לפעמים אידאל קטן צריך לפנות את מקומו מפני אידאל יותר גדול שצריך להופיע. אידאל יותר שלם. קיימת אפשרות, אגב, שהפרט ישמור מזכויותיו בתור גר תושב, כמו שהרמב״ם בהלכות איסורי ביאה י"ד מסביר בתנאים מסוימים, כמובן עם קבלה של מרות של מדינת ישראל, בלי דרישת ריבונות, ואין כאן המקום לפרט את כל הדינים, אבל יש אפשרות. יש גם אפשרות לשמר את זכויות הפרט בארץ, שממנו באו אבותיו, או הוא. מה שאין כן זכות הכלל של עם ישראל, של העם היהודי, שאין לו עוד 22 מדינות לחיות בהם, וזאת היא ארצו. קושיה נוספת. והרי הערבים הם יושבים כאן מאות שנים. תשובה. גם אם זה היה נכון, זה לא. אין לנתון הזה הרבה משמעות, כיוון שארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל. ומכל מקום, למעט קומץ, לא ישבו כאן מאות שנים, אלא באו ערב הקמת המדינה בעידוד בריטי. ועיין נתונים מדעיים בנושא בספר מאז ומקדם של ג'ואן פיטרס, איזו חוקרת אמריקאית שחקרה את זה שנים, עם כל המספרים, היא ישב פה, כמה ישב פה, מתי באו, והיא באה ומסלקת את השקר הזה, כאילו ישבו כאן מאז ומקדם, מלב כל אדם ישר. קושייה נוספת. כל המצווה הזאת נראית קצת גזענית. תשובה, אין שום קשר ודמיון לגזענות. עם גזעני, הוא מכריז על עצמו כגזע נבחר ביולוגית. ומתוך כך, הוא חש עליונות ושלטון ומתן רשות לעצמו לעשות ככל העולה על רוחו בגזעים נמוכים, או שהגרמנים הכריזו ככה על הסלאבים ועל האוקראינים כגזעים נמוכים והשתמשו בהם. וליהודים כמובן הם נתנו גזע, תואר של גזע שראוי להשמיד אותו. היהדות היא בכלל לא עוסקת בגזע גופני ותורשתי. היא עוסקת ב... ואגב, הראיה לזה שאפשר להתגייר מתוך רצון להיות שותף אמיתי ליהודו הרוחני האלוהי של עם ישראל. זה לא קשור לגזע גופני, ביולוגי. מיסודות האומה הישראלית, האהבה והעטבה אל הגויים, כמו אברהם אבינו, שהיה אב המון גויים. לב באיברים, עם ישראל הוא לב באיברים, כמו על שהלב הוא מזרים חמצן דרך הדם אל כל הגוף ומחיה את כל האיברים. גם עם ישראל זה עניינו הטבה, אבל מתוך שמירה על צביון רוחני ישראלי מסוים, סילוק של כל המטשטשים של הצביון הזה, מה שבא לטשטש, וגם העברת כל מעכב לתיקון העולם והטוב האלוהי. קושייה נוספת. מדוע המצב המתוקן הוא חייב להופיע בצורה כזאת של מידת הדין? תשובה, הוא לא חייב. אם יש דרך אחרת לקיים והורשתם את הארץ וישבתם בה, את המצוות עשה הזאת, כמו שאומר הרמב"ן, בלי מלחמה, עדיף. מכל מקום, אין אנו רחמנים יותר מריבונו של עולם. מידת הדין כאן היא חסד גדול עם כל האנושות. גם כשאימא היא לוקחת תינוק, את הבן שלה הקטן, למרפאה, בשביל לקבל חיסון, והוא צורח ובוכה, זה מציל אותו ממחלה משתקת. אז יש כאן כאב מקומי, אבל התורה היא מתארת לנו מה עלול להתרחש במידה ולא נלך במידה, בדרך הזאת, גם כן פרשת השבוע. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. רש"י אומר לסיכים בעיניכם, זה ליתדות המנקות עיניכם, ולצנינים זה משוכת קוצים, גדר כזאת השוחכת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם, מי אין יוצא ואין בא. ואומר אור החיים הקדוש על ה... וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, לא בלבד שהם יחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא אפילו בחלק שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו. כל מיני טילים ומערות מוות. לומר, קומו, צאו ממנו. קושייה נוספת. קיום ציווי התורה, הרי הוא יעורר התנגדות עצומה. תשובה, גם כיבוש הארץ על ידי יהושע, הוא עורר התנגדות עצומה של עוג וסיחון, ועוד 31 מלכים שישבו פה בארץ. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ריבונו של עולם, הוא לקח את ההתנגדות בחשבון, ואף על פי כן ציוונו, הורשתם את הארץ וישבתם בה. וכידוע, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, והוא לא מעמיד את עמו בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. הציווי והרעיון הם צריכים להיות ברורים בראשית. ואחר כך, בעזרת השם, ימצאו גם דרכים מעשיות שיעוררו התנגדות מינימלית. כמו שכתוב, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. שבת שלום.